Jesus. טוב, לאחר שנגענו מעט בעניין של האמונה והתבוננו קצת על המושג, למעשה ראינו שהאמונה היא למעלה מההגדרה השכלית או מהקליטה השכלית או כל דבר דומה, והתחלנו להבין שהאמונה היא עצם החיים שלנו, שאנחנו חיים מתוך קישור למקור החיים שלנו. זאת אומרת שלחיות זה להאמין, זה אומר שמי שמאמין חי, זה אומר שמי שמאמין קשור לאין סוף ולמקור החיים, וזה לא דבר שאפשר להגדיר אותו בהגדרות, זה למעלה מכל הגדרה. כמו שאומר הרב, אפשר לפנות את כל מה שמפריע מלחוש את תחושת האמונה, לפנות את הקליפות למשרעים. יש קליפות שגורמות לנו לא לחוש חיים, לא לחוש מאמינים, ואם אנחנו חודרים את הקליפות האלה על ידי השכל או הרגש או המסירות נפש או הטבה, אז אנחנו פשוט מאמינים. זאת אומרת, האמונה זה המצב הכי טבעי לאדם, לכן לא פלא שלרוב עצום של האנושות יש אמונה, רוב מוחלט של האנושות. ומתוך כך אפשר להמשיך לשאלות הבאות, אבל לפני שאנחנו ממשיכים לשאלות הבאות צריך להיזכר בהזהרה שכן גם הרמח"ל מזהיר בדעת תבונו, שיש דברים שהאדם לא יכול להבין זה מאוד מצער, אבל יש דברים שהאדם, בגלל אופיו של האדם, בגלל טבעו של האדם, יש דברים שהוא לא יכול להבין. הוא נגיד אחרת, הוא לא יכול להשיג בשכל. למה? כי השכל שלנו עובד עם מסד נתונים של נברא, של מישהו שחי בעולם שיש בו גבולות של זמן ומקום ומרחב ומלא מושגים של נברא, ולכן הוא מנסה להבין או לנתח כל דבר כנברא. זאת אומרת, אני מסתכל עליכם, אני רואה כל מיני דברים בתור נברא, אני בתור נברא רואה פה כל מיני דמויות עם גודל מסוים, עם בגדים, עם צבעים, עם בסדר, עם משקפיים, בלי משקפיים, אני רואה כל מיני דברים פה, אבל זה אני רואה כנברא. אם הייתי עכשיו או נברא מסוג אחר או בורא, חס ושלום, כן, הייתי רואה דברים אחרים לגמרי. בכלל המושג ראייה הוא תלוי נברא. לראות זה כלום בעיניים שלנו. אפילו הנבראים משתנים זה מזה באופן שהם פוגשים את העולם. ולכן ברור לגמרי שלשאול שאלות על הבורא מתוך עמדה של נברא זה כבר מסובך. לכן אומר הרמח"ל כל מיני מושגים, כמו אני רוצה להבין למה יש בלבול בנושא של צדיק ורע לו, רשע וטוב. אני רוצה להבין את החשבונות האלוקיים. אז אומר הרמח"ל, צריך לדעת שיש גבול ליכולת שלנו להבין, ואחר כך נחדל לחקור. אנחנו לא יכולים, יש דברים שאנחנו יכולים להבין כנבראים, ומה שלא ניתן להיוודע לא נבקש, וזה לא צריך לבלבל אותנו, כי מה שאינו ניתן להשיג אינו מבלבל כלל את האמונה ולא מערבב את הדעות. אנחנו צריכים, אם אנחנו מוכנים להישאר נבראים ולחיות ולהבין ולהשיג בדרגת האמונה שלנו כנבראים, הכל בסדר. ברגע שאנחנו מנסים להיות אלוקים, שם הכל מתחיל להתבלבל. אני רוצה להבין בתור אלוקים את העולם. אין סיכוי, אתה לא יכול. רק אחרי שהעולם נברא אני יכול להתחיל לשאול שאלות. אני לא יכול להתחיל לשאול אפילו רבע שאלה על שנייה אחת לפני זה, כי לא הייתה שנייה. ומי שאומר הרב בקבצים בקובץ א', מי שמנסה להשיג בידיעה שהוא מרגיש שהוא חייב לדעת הכל, והוא מסוגל לדעת הכל. זאת אומרת, זה עבודה זרה ממש. למה זה עבודה זרה? כי אני מקטין את האלוקות לתוך הגבולות שלי כנברא. אני הופך אותו למוגבל. אלוקים הופך להיות מוגבל על פי ההשגה שלי. זה עבודה זרה. אני הופך אותו לאיזה אליל, רוחני, גשמי, לא משנה. אצל העובדי עבודה זרה ממש, הם הופכים את האלוהים שלהם לפסל ממש, גוף כזה. לא, יש אנשים יותר תרבותיים, מערביים, שהם לא הופכים את האלוקים לפסל, אלא הם הופכים אותו לאיזה דמות שהם יודעים להגדיר אותה מצוין בשכל. עבודה זרה, שמציירת באדם שהוא יודע הכל בשלמות. והוא מכניס גם את התוכן האלוקי של אור אין סוף בכלל הציור. הרי זה פסל ומסכה בסתרו של עולם. ואני מנסה לקחת את האין סוף, להכניס אותו לתוך הסוף, ואני אגדיר אותו, אי אפשר. ענוות הצדק מודיעה לאדם, אדם ענב יודע, שכל מה שידע הוא רק מהתפשטות האור. וגם זה טיפה מן הים. זאת אומרת, ודאי שהוא לא מבין את המקור. אחרי שמופיע אור, מה שאני משיג מהאור, וזה טיפה קטנה מאוד, זה כמו שמאור השמש, מה אתם קולטים מאור השמש? 4% כל שאר האור אתם בכלל לא קולטים אותו, הוא לא פה. כדור הארץ, כל האור שהוא מקבל, 4%. אנחנו מאור אין סוף מקבלים איזה רסיס, רסיסון, אפשר להגדיר אותו מרוב שהוא קטן. ולכן כל מיני מושגים שאנחנו רוצים להבין, אני רוצה להבין את השגחת השם. יש שאלה מכשילה. למה היא שאלה מכשילה? כי השאלה מאיזה מקום אני רוצה להבין. כל מה שאני מדבר על השם, אני רוצה להבין איך השם מנהל את העניינים. אין לך סיכוי, אתה מקטין אותי למושגים של נברא. אני רוצה להבין את ידיעת השם, איך השם יודע דברים. אתה לא יכול להבין את זה. אני רוצה להבין למה השם רצה ש... אתה לא יכול להבין למה השם רצה. למה אתה לא יכול להבין למה השם רצה ולמה השם ידע ולמה השם... כי השם ברא את הידיעה ואת הרצון ואת הטוב ואת הרע. אי אפשר לשאול עליו את השאלות האלה שאנחנו שואלים כנבראים. זאת אומרת, אני כנברא יכול לשאול את זה, אבל לא יכול מצידו של הבורא. זאת אומרת, מצד עצמו אנחנו לא משיגים בו כלום. הוא פשוט בתכלית הפשיטות, אומר רב מאיר בן גבאי בעבודת הקודש. אין בו שום ריבוי, בלתי בעל תכלית. אנחנו לא יכולים להשוות אותו לנבראים בשום דבר, כי מצד הנבראים יש הגבלה, אבל מצד הבורא בכלל אי אפשר להבין כלום. לכן אומר המהר"ל בגבורות השם, שאנחנו קוראים לקדוש ברוך הוא הקדוש ברוך הוא. למה לא קוראים לו השכל ברוך הוא? כי אמיתת עצמו לא נודע. אנחנו רק יודעים שהוא לא כל מה שאנחנו חושבים. כל מה שאנחנו מדמיין וזה, הוא לא. הוא התברך פשוט בתכלית הפשיטות. ואין לו שום גדר, כן? הוא לא נכנס לכל הגדרים שלנו כנבראים. אז אם יש לנו מלא שאלות ואמונה, יישר כוח, אתה יכול לקבל תשובות רק ברמתך כנברא, לא מצד היות הבורא בורא. אז איך אני יכול לחפש תשובות? כל התשובות שאני אחפש זה תשובות שהקדוש ברוך הוא אמר לי כנברא. אז זה אני יכול. אם הקדוש ברוך הוא בא ואומר לי כנברא, תשמע ידידי, 1, 2, 3, אני יודע 1, 2, 3, מה אתה יודע? אלוקים אמר לי. זה בסדר. לא, רגע, אני רוצה להבין למה אמרת לי את זה. אתה לא יכול. זאת אומרת, אי אפשר להשיג את הבורא התברך, אומר הרמח"ל במאמר חוכמה, אין משיגים עצמותו התברך כמות שהיא, אלא רק את הזיו המתגלה אלינו כנבראים בדרכים הראויים. מתוכם אנחנו יכולים להשיג דברים, אבל לא במהותו, לא ב... ולכן כשאנחנו מנסים להבין אפילו מושגים כמו טוב ורע, אנחנו שואלים על הקדוש ברוך הוא, אלוקים, זה לא טוב מה שאתה עושה, יצחק תורתו. הקדוש ברוך הוא ברא את המושג של תורה. אתה יכול להגיד שזה לא תורה? אתה יכול להגיד שאני לא מבין איך זה טוב מבחינתי כנברא? זכותך להגיד שאתה לא מבין, בסדר. אתה לא יכול לשאול עליו. אז אתה יכול לשאול, ריבונו של עולם, אתה שבראת את הטוב, למה אתה גורם לי לא להבין איך זה טוב? אז אם הקדוש ברוך הוא ענה לנו תשובה על זה, אז אנחנו נדע, ואם הוא לא ענה תשובה, לא נדע. כי אם הוא גרם או לא גרם, הוא ברא את הפטנט הזה שנקרא לגרום או לא לגרום. אפשר לשאול עליו. לכן, בליקוטי מוהר"ן, במהדורה קמה, בפרק ס"ד, אומר, ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה. ויאמר השם אל משה, מה הכוונה שם? כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו. למען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים וכולי, וידעתם כי אני השם. זאת אומרת רב נחמן שהשם התברך ברא את העולם כי רצה לגלות רחמנותו. מאיפה הוא יודע? כי השם אמר לי. זאת אומרת, מי ברא את הפטנט הזה שנקרא רחמים? הקדוש ברוך הוא. זה לא שהיו רחמים לפני שהעולם נברא ועל הקדוש ברוך הוא, גם אני מתחשק לי להיות רחמן. זה לא עובד. הוא ברא את הפטנט שנקרא רחמים והוא רוצה שניפגש עם זה. על כן ברא את כל הבריאה מתחילת האצילות עד סוף נקודת המרכז של העולם הגשמי. זאת אומרת, מהאין סוף שאנחנו לא משיגים כלום עד הנקודה שאנחנו חיים בה שנדמה לנו שאנחנו משיגים משהו. וכאשר רצה השם יתברך לברוא את העולם, היה הכל אין סוף, לא היה שום דבר מוגבל. אז הקדוש ברוך הוא הסתיר את עצמו, כביכול צמצם את תופעת האור האינסופי הזה, ועל ידי הצמצום הזה נוצר מצב שיש התכנות להופעה של משהו סופי. המקום הזה שבו יש התכנות להופעת משהו סופי נקרא חלל פנוי. פנוי ממה? מבחינתנו כנבראים הוא פנוי מאור אינסוף. ומבחינת הבורא אי אפשר לשאול למה? כי אנחנו לא מבינים מה זה מבחינת הבורא. אחרי שנבראנו אנחנו מבינים שמבחינתנו יש אפשרות לחיות פה בעולם ולא להיפגש עם אלוקים. יש אפשרות כזאת. זהו. אז יש כאן אפשרות של נבראים, ובתוך החלל הפנוי הזה ניתבו כל הזמנים, כל הימים, כל המידות, כל מה שיש. ובלתי החלל, אם לא היה חלל פנוי כזה לא היה מקום לשום בריאה. לא היה כלום, כי הכל היה אור אין סוף. ואז אחרי שמבינים את זה הוא אומר, כשאנחנו באים לשאול שאלות אז יש שני סוגים של שאלות, יש שתי בחינות של שאלה. יש שאלות שהן פה, אני רוצה להבין למה האור הזה לבן. טוב, תברר, יש סיכוי שתבין. אני רוצה להבין למה אתם יושבים על כיסאות. אני רוצה להבין למה השמש מאירה דרך עננים ויש כזה אור. שאלות שהן קשורות לנבראים, לעולם הזה, אתה יכול לשאול שאלות בסדר, וזה שאלות שאפשר למצוא להן תשובה. אחרי שנברא העולם אנחנו יכולים לשאול כל מיני שאלות, שאלות בגמרא, שאלות על החומש, שאלות שכולם פה. אז זה שאלות שאפשר להשיב עליהן, יש עליהן תשובה, שזה בא מהמציאות שאנחנו חיים בה. אבל אומר רב נחמן, יש שאלות שהן באות מהחלל הפנוי. זה כבר אומר שאלות שאי אפשר לתת להן תשובה. למה? יש מין אפיקורסות. הוא אומר, זה חוכמות שהן בלתי ניתנות להשגה, הן עמוקות ואינם משיגים אותן. זה פשוט שאלות שאנחנו לא יכולים לקבל עליהן תשובה. למה? כי אני שואל שאלה על דבר שאין לי בו שום אפשרות של השגה. ולכן כל שאלה כזאת היא שאלה שמיד תגיד לנו בעצם אין תשובה. אבל במקום להגיד אין תשובה אני בא בהאשמות. אם אני לא מבין איך זה שיש השם מצד אחד נותן לנו לבחור ומצד שני הוא יודע הכל? שאלה? אני בוחר, אתם בחרתם לשבת פה עכשיו? בחרתם. אבל השם ידע שתבחרו. ידע? ידע. אם הוא ידע אז לא בחרתם, כי הייתם חייבים לשבת, כי הוא ידע שתשבו מראש. יופי. אין שאלה כזאת. למה אין שאלה כזאת? כי מי ברא את הפטנט הזה שנקרא לדעת? אלוקים ברא את זה. הוא לא כפוף לידיעה האנושית, לכן אי אפשר לייחס לו את כל המושגים שלנו כנבראים. אבל ברור שאי אפשר להגיד, כמו שהכוזרי אומר, אי אפשר להגיד על השם שהוא לא יודע, כאילו זה מקטין אותו. אבל גם להגיד עליו שהוא יודע זה מקטין אותו. עד שאנחנו רואים, אנחנו כנבראים לא נגיד על השם שהוא חלש, אז מה נגיד שהוא חזק? גם חזק מקטין אותו, כי הוא ברא את הפטנט הזה שנקרא חזק. לא שייך בו חזק או חלש. עד כדי כך שיש מהפילוסופים שאומרים שאפילו להגיד שאלוקים נמצא זה מקטין אותו. למה? כי הביטוי נמצא או לא נמצא, איפה הוא? הוא בנבראים. אצל אלוקים לא שייך להגיד נמצא, לא נמצא. יש לנו קשר לבורא, לקדוש ברוך הוא. אנחנו לא מבינים את הקשר הזה. הקשר הזה מחיה אותנו. אנחנו יודעים מה שהוא רצה להגיד לנו. הוא אמר לנו, רבותיי, תדעו לכם, כל מה שזז בעולם כל שנייה זה בטיפולי. בסדר? זה נקרא השגחת השם. אני מודע, יודע, בהבנה שלכם אני יודע הכל. זה מה שיש לנו. אנחנו לא מבינים את זה. אנחנו יכולים להבין בבת אחת מיליארדי דברים במלא מקומות ומלא זמנים בכל ההיסטוריה באין סוף זמן. נראה לי שאף אדם לא יכול לעשות את זה, נכון? אנחנו לא מבינים את זה. אנחנו מבינים שזה כוח אלוקי שאנחנו לא מבינים. מה טוב, לא מבינים. אז אם לא מבינים, כבר אפשר לשאול על זה שום דבר. ולכן הרבה מאוד שאלות שהן באות ממקום כזה של, נקרא לזה, הניסיון להבין את הבורא בעיניים של הנברא, זה שאלות שעדיף, כמעט הייתי אומר, לא עדיף, רצוי מאוד לוותר עליהן. כי זה שאלות שבאות ממקום שאנחנו לא יכולים להבין. כל מה שקשור לרצון האלוקי, לכוחות האלוקיים, אין לנו מה לשאול שם. אחרי שנברא העולם, יש מקום להתבוננות על הדברים, ושם גם כן ההתבוננות היא על פי מה שהשם מלמד אותנו. אם השם לא מלמד אותנו, לא היינו יודעים. מה קורה? יש לפעמים מצב שהאנושות מנסה לייחס לאלוקים כל מיני כוחות וכל מיני הקטנות כנבראים. זאת אומרת, אני כנברא אומר לבורא שהבורא הוא 1, 2, 3, ואז מגיעה הכפירה. לא, הכפירה באה ואומרת אין דבר כזה. עכשיו זה נורא מעצבן את הדתיים. למה? כי הדתיים אומרים אלוקים הוא ממש חזק, והכופר אומר אין דבר כזה. זה מעצבן את ה... כי הדתי רואה את אלוקים כזה חזק, ועקב אומר, קטנת את אלוקים, אין דבר כזה, לא מאמין. בעצם הכפירה באה להגיד לאדם הדתי, תפסיק להקטין את אלוקים, הוא למעלה מכל הדברים האלה. רק שהכופר לא יודע להגיד את זה בצורה הזאת, אז הוא אומר, לא מאמין באלוקים. אתה לא מאמין באיזה אלוקים? זה הקטן הזה, כמו שמביא הרב בר שאול באחד הספרים שלו, הוא מביא שאיזה קיבוץ נקבע אליו עצבני נורא, והתחיל להגיד לו שהוא לא מאמין באלוקים, טק טק, שהוא כזה וכזה 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 וכזה, גמר לצעוק. רב בר שאול אמר לו, גם אני לא מאמין באלוקים הזה. רגע, אלוקים כזה אני לא מאמין בו בכלל. ספרים אותו סיפור על הרב צבי יהודה. מישהו אמר, לא, גם אני לא מאמין באלוקים. זאת אומרת, הכופר הרבה פעמים בא מאיזו עמדה שהיא באה, הוא אומר, תפסיק להקטין את אלוקים. הרב אומר באורות התשובה שכל פעם שהאנושות צמאה להתבוננות יותר גדולה, יותר מעמיקה, מופיעה כפירה. החוצפה דעיקבת הדין שיחה, אומר הרב בפרק ד' באורות התשובה, באה מפני שהעולם הוכשר כבר עד כדי לטבוע את ההבנה איך כל הפרטים הם מקושרים עם הכלל, ואין פרט בלתי מקושר עם הגודל הכללי יכול להניח את הדעת. באה הכפירה, באה החוצפה, והיא יוצאת נגד המון דברים שהתרגלנו להסתכל עליהם. שבע ישיבה תלמד. שמן צריך ללמוד, אומר החצוף. מי צריך את זה? בזבוז זמן, אומר החצוף. למה? כל מבין איך התורה קשורה לאיזשהו דבר. אומר לו, תניח תפילים. באמת הצחקת אותי הפעם, למה שאני אניח תפילים? מה זה קשור? מה זה קשור? אומר, איך תפילים קשורים למה שאני חי ועושה ומרגיש ורוצה וחושב ומתחתן? איך תפילים קשורים למשהו בכלל? זאת אומרת, באה חוצפה ואומרת, אני מבקש להבין לעומק למה מניחים תפילים, למה לומדים, למה שומרים שבת, מה זה טוב, מה זה רע, במובן שלנו כנבראים, לא במובן אלי. ואם היה העולם עוסק באורה של תורה במידה זו, שתתגדל הנשמה הרוחנית על כדי הכרת הקישור הראוי של הפרטים עם הכללים הרוחניים, אז באופן טבעי כל הכפירה והחוצפה הכל היה נמס ונעלם. אבל כיוון שההתרשלות גרמה שאור תורה פנימי לא הופיע בעולם כראוי, אז באה החוצפה. אז אם אנחנו רוצים לבטל את החוצפה שיש היום, צריך ללמוד תורה באופן הרבה יותר עמוק, כללי, נשגב, ואז ודאי שהכפירה הזאת תיעלם. הכפירה שבאה מהחלל הפנוי באה מכמיעה עצומה לאור אינסוף. ואת האדם כל כך רוצה להיפגש עם אלוקים שהוא מנסה להיות אלוקים בעצמו. זה טעות.
האדם
שנתפס
לשאלות
מתחילות
לשאלות
מתחילות
לשאלות מתחילות לא בהכרח מתוך רצון לתפור, יכול להיות שמישהו ייבל אותו, אבל כאילו בעצם השאלות שמציקות לו, הוא אומר אני רוצה תשובה על זה, יש אפשרות לתת לו איזו תשובה, או שזה דבר שצריך, כאילו אם נגיד לו אין תשובה לזה, אז הוא יגיד זה לא,
צריך להסביר לו את המוגבלות של השכל האנושי. אם הוא גבתן כמו שהרב אמר בשמונה קבצים, אז הוא לא מוכן, הוא רוצה עבודה זרה, הוא רוצה להיפגש עם אלוקים שהוא יגדיר את האלוקים. זאת אומרת, אני מגדיר לך אלוקים זה בן אדם, עכשיו אני רוצה להבין את הבן אדם הזה. עבודה זרה, אין מה לעשות, אין אפשרות לענות לי. אם הוא מוכן להבין שאלוקים ברא את כל המושגים האלה, הוא ברא את כל המציאות הזו, ולכן כל שאלה על האלוקות היא באה ממקום שאין לו שום סיכוי לתשובה, והוא מוכן אחרי שהוא הבין את זה להבין שיש כאן עולם נברא, ובתוך העולם הנברא הזה יש לו שאלות, אז אפשר לענות, אז אפשר לברר מה זה, מה ההבדל בין ידיעה להשגחה. ואז אתה יכול להגיד לו, תשמע, ריבונו של עולם אמר לנו, ידיעה זה אומר בלי התערבות אלוקית, השגחה עם התערבות אלוקית. טוב, הבנתי שני מושגים עכשיו. בתור נברא אני מבין שהקדוש ברוך הוא יודע כל אלקטרון, איפה הוא נמצא כל רגע נתון, הוא ברא את הפטנט של להימצא, של מקום, של... הוא ברא איזה זמן, הוא ברא את... הוא לא כפוף לזה, הוא מעל כל זה. הוא כל אלקטרון בעולם וכל מיליארדי הכוכבים והכל. זז עכשיו חלקיק אבק במרחק 50 מיליון שנות אור מפה, קדוש ברוך הוא יודע. השגחה הכוונה שהוא מתערב בתנועה של החלקיק, מכל מיני סיבות הקדוש ברוך הוא מחליט להתערב בעולם, בדרך כלל מתוך קישור אלינו, לעם ישראל. אם משהו צריך להשפיע על עם ישראל, אז הקדוש ברוך הוא מתערב. אם משהו צריך להשפיע עליך, הקדוש ברוך הוא מתערב. זה נקרא השגחה. אז יש ידיעה, יש השגחה, זה לא סותר. והקדוש ברוך הוא נתן לך כאדם אפשרות לבחור, להעדיף בין דברים, ואתה גם לוקח אחריות על זה, ואתה משלם מחיר על זה. בסוף הכל לטובה, אבל כן. אבל אם השם יודע, אין שום קשר. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני מרשה לך לקבל החלטות, לבחור, זה הצלם אלוקים שלך. זה כמובן מוגבל, אתה לא אלוקים, תבחר. וכך אחריות. ואתה, אם תיתן, אתה תצטרך לתקן. אבל אלוקים, אני לא מבין איך זה מסתדר עם מה שאתה יודע. סליחה, אתה לא אלוקים, אתה לא מבין, אני בראתי את הידיעה, אתה לא מבין כלום. בסדר? תירגע. בתוך המסגרת שלך כנברא אתה יכול לבחור, ואל תתערב במסגרת האלוקית, כי אתה לא יכול להבין שם כלום. ואז אתה שואל את אלוקים, ריבונו של עולם, כשאני בוחר, זה אתה מחליט במקומי, או זה אני החלטתי לבד? אז בקדוש ברוך הוא אומר, אתה החלטת לבד. לכן אתה לוקח אחריות. רגע, ריבונו של עולם, בהסתכלות אינסופית, אין לך הסתכלות אינסופית, אתה לא יכול. אז טוב, לא, אני אשאל את זה אחרת. ריבונו של עולם, האם כל מה שקורה בעולם זה לטובה? כן. אז ריבונו של עולם, יכול להיות שגם זה שעכשיו אני עשיתי דבר רע, בסוף זה התגלגל כדבר שהיה לטובה? הקדוש ברוך הוא אומר, כן, אבל זה התפקיד שלי, לא שלך. אומרת, אתה עשית רע, אתה תשלם מחיר ויהיה תיקון. אני, אומר ריבונו של עולם, אדאג שכל מה שיש פה בסוף יהיה לטובה. ואז אתה שואל את הקדוש ברוך הוא, אז אם ככה זה לא משנה מה אני עושה, כי הכל יהיה לטובה. אני אומר, זה מאוד משנה. כי יכול להיות שאתה בכלל תיעלם מפה, ואז לא תוכל לעשות שום דבר טוב, ואתה נולדת כדי לעשות טוב, אז חבל. נכון? בוא תשתדל לעשות טוב. וכולי, אתה יכול להתדיין עם הקדוש ברוך הוא, והתשובות שאתה מקבל זה מה שהתורה מלמדת אותנו. אז התורה מלמדת אותנו איך לחיות נכון בתוך המציאות. אבל התורה לא מלמדת אותנו איך להיות אלוקים, כי אנחנו לא אמורים להיות אלוקים. לכן כל השאלות ששאלתם, זה 100 שאלות שאלתי, צריך לראות שכל השאלות האלה הם, צריך לבדוק מה מהשאלות האלה הם שאלות מהחלל הפנוי, ואז אנחנו יכולים להגיד, סליחה, מה מהשאלות האלה? זה שאלות אני רוצה להבין איך לחיות נכון במציאות, איך להבין את הדברים. זה כבר שאלות טובות. בלי נדר, נמשיך בפעם הבאה להתבונן על השאלות ששאלתם ולנסות מתוך התורה, מתוך האמירה האלוקית, להיפגש עם התשובה. צהריים טובים.